את הזום שלי אחרי כל העדכונים, דברים משתנים פה. אוקיי, בואו נתחיל. דיברתי בפעמים האחרונות על שינויי מושגים ועל מחלוקות במושגים. ואמרתי ששתי התופעות האלה הן בעצם אינדיקציה לאפלטוניות. אם אנחנו מתייחסים למושגים באופן קונבנציונליסטי, זאת אומרת שזה איזושהי הסכמה של הקהילה, אוסף מאפיינים שאנחנו מכנים אותו באיזשהו מונח כולל, אז אין מה להתווכח. מה שהוסכם זה המושג, ואם יש לנו ויכוח נגדיר עבורם שני מושגים או שני מונחים וניפרד לשלום. אז ויכוח הוא אינדיקציה לאפלטוניזם. אותו דבר שינוי של מושג. אם אני משנה את ההגדרה של מושג עם הזמן, או מציע לו הגדרה שונה, אז אני בעצם טוען שהמושג החדש ממשיך באיזשהו מובן את המושג הקודם, או זאת ההופעה המעודגנת של המושג הקודם לזמן העכשווי. אז זה בעצם אומר שיש דבר כזה מושג מעבר לאוסף המאפיינים, אחרת ברגע שאוסף המאפיינים השתנה, זה מושג אחר. באיזה מובן זה אותו מושג שמוגדר אחרת. אם הוא מוגדר אחרת, אז זה מושג אחר. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מבין שיש במושג משהו מעבר להגדרה שלו. ומה זה? זה אותו דבר שאותו אנחנו מנסים להגדיר. המושג זה איזשהו דבר מופשט, אידאה אפלטונית אם תרצו, שכשאנחנו מגדירים אותו, אנחנו בעצם צופים בו, מסתכלים עליו, ומנסים לנסח את המאפיינים המהותיים שלו בצורה מפורשת. אז לכן ההגדרה היא לא המושג, אלא תיאור של המושג. בדיוק כמו שכשאני אגדיר שולחן, ההגדרה של השולחן היא לא שולחן. השולחן זה מה שעומד לפניי. ההגדרה זה ניסיון לתאר את המאפיינים המהותיים של הדבר שעומד לפניי. אותו דבר לגבי מושגים. התפיסה האסנשליסטית, כן, המהותנית, בעצם מבינה שמושגים זה כמו שולחנות. זאת אומרת, זה דברים קיימים, וההגדרות הן בסך הכל ניסיון לתאר את הדבר ההוא. כמו ש... אני מתאר אובייקטים, אני יכול גם לתאר אידאות או מושגים. זו התפיסה האפלטונית.
יש לי שאלה. יש מחלוקות שנראה לכל הפחות שזה מחלוקת על המצב. אדם קונה משהו, אם הוא חושב שזה כולל את הגג, זה לא כולל את הגג.
לא, זה לא מחלוקות על הגדרה של מושג, זה מחלוקות על כוונת הצדדים כשחתמו חוזה.
אוקיי, אבל זה...
אני מדבר על מחלוקות בקיומו של מושג. אני לא מדבר על, נגיד, מחלוקת בין סוציאליזם לקפיטליזם, או קומוניזם לקפיטליזם. זאת מחלוקת שבאופן עקרוני מחלוקת ערכית. דיברנו על זה שמוסר תקף צריך להיות גם כן מעוגן באיזשהן אידאות מוסריות. ואז יש פה איזשהו ויכוח בשאלה מה אומרת האידאה המוסרית, האם היא מדברת על שוויון, מדברת על חופש, מדברת על מודל כזה או מודל אחר. אז זה...
נראה שיש מחלקות מהו המצב. יש, אני לא זוכר כרגע, או יש כל מיני מחלקות.
אבל מחלוקת מהו המצב מדברת על אותו מצב, ושני הצדדים מתארים אחרת את אותו מצב. אם הם היו מדברים על מצבים שונים, אז זה לא היה מחלוקת. אם אני אומר שעכשיו יום, ואתה אומר לי, מה פתאום, אתמול היה לילה. זה לא מחלוקת, נכון? אתה מדבר על אתמול, ואני מדבר על היום.
כן, אבל יש מחלוקות בגמרא שנראה שזה מחלוקת במציאות או משהו.
אוקיי, אז יש מחלוקת במציאות, כי לא מסכימים מהי המציאות. האם בפילגש בגבעה, כן, האם נימה מצא לה או זבוב מצא לה?
זה לא משהו עקרוני, פלטוני, או משהו המחלוקת.
לא אמרתי שכל מחלוקת היא עניין אפלטוני, אמרתי שוב, מחלוקת על מושג מניחה שהמושג קיים. יש מחלוקות אחרות, יש מחלוקות, מישהו אומר אני אוהב את פלוני, מישהו אחר אומר אני שונא את פלוני. בעיניי זאת בכלל לא מחלוקת, לא משנה, אבל אנחנו יכולים להתכתש על העניין הזה, זה לא אומר שיש פה משהו אובייקטיבי שלגביו אנחנו מתווכחים. אבל מחלוקת על הגדרתו של מושג היא כן אינדיקציה לזה שהמושג הוא איזושהי ישות קיימת.
כי אני חושב יותר מהצד של בריסק, שהם תמיד רוצים לתאר כל מחלוקת משהו עקרוני. נראה לי שיש הרבה מחלוקות שהן באמת במציאות או משהו.
נכון, זה אני מסכים לחלוטין, אפילו כתבתי על זה לא פעם. המיתוס הישיבתי הזה שאומר שאין מחלוקות במציאות זה שטויות במיץ עגבניות. ברור שיש מחלוקות במציאות, ומי שטוען שאין מחלוקות במציאות חולק במציאות. זאת אומרת, ברור שיש מחלוקות במציאות. יש מחלוקת על השאלה מה היה עם הקרשים והעגלה במשכן, כן, מאמר ידוע של רבי יצחק קוטנר. הוא דן במחלוקות במציאות, אז הוא מביא את הדבר הזה כדוגמה. יש מחלוקת עם דם מעקר ופקיד. בכתובות שם, בדף ו, ויש מחלוקות, יש המון. אם נימה מצא לה או זבוב מצא לה בפילגש בגבעה, מה היה שם? מחלוקת היסטורית, אוקיי? כל מיני דברים מן הסוג הזה. ברור שיש מחלוקות במציאות, זה לא, זה סתם מיתוס. לכן אני לא רוצה לטעון שאין מחלוקות במציאות, אני כן רוצה לטעון, וזה מה שמטריד את אלה שהמציאו את המצאה הזאת, שבמחלוקות במציאות אחד צודק והשני טועה. אחת הסיבות שהמציאו את המיתוס הזה שאין מחלוקות במציאות, זה בשביל להציל את האלו ואלו. להציל את זה שלא ייתכן שיש טעות אצל חז"ל. אה, במחלוקת במציאות ודאי אחד טועה, סימן שאין מחלוקות במציאות. כן?
אם אני זוכר, יש ולנגל דווקא לדוגמה של הגבעה, היה משהו שם ואומר, שניהם צודקים, היא אמרה גם את זה וגם את זה.
הגמרא אומרת את זה. הגמרא בדף ו' עמוד ב' בגיטין.
להגיד שאפילו שם המחלוקת במציאות, שניהם באמת צודקים.
כן, מה זאת אומרת שניהם צודקים? במילים אחרות זה שניהם טועים. זאת אומרת, מה שהיה שם, היה שם גם זבוב וגם נימה. אני אמרתי שהיה שם זבוב, זאת טעות, היה גם נימה. מישהו אחר אומר, הייתה נימה, זאת טעות, כי היה גם זבוב. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו תפס פן אחד של האמת. אבל זה לא ששניהם צודקים באופן מלא, אין דבר כזה. בשאלה עובדתית, יש no question, אז אחד צודק והשני טועה.
מה, הרב באמת חושב שהתנאים, או המוראים, זוכר שדנים עם נימה מצא לה, או זו מצא לה, התכוונו להגיד ברצינות, אני קיבלתי קבלה, או אני חשבתי, או אני גיליתי באיזה מחקר, שזה מה שהיה היסטורית, והוא אמר, לא, זה היה נימה. זה לא נשמע לרב ממש מגוחך.
אם הוא לא מגלה את זה היסטורית, הוא יכול גם לגלות את זה פרשנות, פרשנית. אבל אתה צודק, זה יכול להיות משל, זה לא משנה. אני רק אומר, במובן העקרוני, לטעון שאין מחלוקות במציאות, זה בעצם לנסות ולהציל את אילו ואילו, את זה שאף אחד לא טועה. אבל אני מסכים לזה שאם יש מחלוקת במציאות, אחד צודק והשני טועה. אני רק לא מסכים שאין טעויות אצל חז"ל. יש טעויות אצל חז"ל. יש טעויות גם במקום שאין מחלוקת.
הוא הסיפור עם הרבנית, שהרב אמר לו את זה אתה צודק, ולזה אתה צודק, והיא אמרה לו, לא יכול להיות שניהם צודקים. אז הוא אומר לה, כמה צודק?
כן. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר חוזר
יש מחלוקות, תמיד הפריע לי, יש מחלוקות על הצורה של בית המקדש, אם המנורה היה ככה, איפה היה המזבח, מדברים על שתי דורות או משהו אחרי חורבן הבית, הם לא זוכרים בדיוק איפה היה המזבח, קצת צפון, קצת האם המנורה היה מקדש. זה מנורא היה בכיוון אחר.
זו דוגמה טובה. דוגמה טובה למחלוקת במציאות. אוקיי.
50 שנה אחרי שלא.
50 שנה.
40 שנה בגבעה אומה.
במבט היסטורי 50 שנה נראה לנו פיפס. אבל אתה לא זוכר את כל מה שקרה לפני 50 שנה, נכון? זאת אומרת, 50 שנה זה לא זמן קצר. אנחנו מסתכלים היסטורית אחורה, 2500 או 2000 שנה אחורה, וטוב, מה זה 50 שנה? הרי לפני כן, ו-50 שנה זה היה. אוקיי, אבל 50 שנה זה זמן טוב כדי לשכוח דברים. יכול להיות לפחות, אוקיי? טוב, כמובן, היו הרבה אנשים, וכולם צריכים לשכוח, אז בסדר, זה... אבל הייתה מחלוקת, אז קבוצה כזאת זכרה כך, קבוצה אחרת זכרה כך. כמובן, על כל מקום כזה אפשר למצוא תירוצים. אפשר להגיד שהמחלוקת היא בשאלה, מה ראוי היה שיהיה, לא מה באמת היה. אוקיי? כמו מחלוקת רשי ורבן אותם על תפילין. רשי היה סבא שלו. אז שואלים את רבן אותם, מה סבא שלך עשה בתפילין? תגיד לי, אתה לא יודע. תפתח את התפילין של סבא שלך ותראה. אז הטענה היא שלא, רבן אותם טען, שיכול להיות שסבא שלו עשה ככה, אבל הוא טעה. זאת אומרת, אני חושב שהתפילין צריכים להיראות אחרת. אז יש בכל מיני מקומות, יש הסברים למחלוקת הזאת באופן שהיא לא יוצאת מחלוקת במציאות. יש על כל מיני מחלוקות כאלה, אבל באופן בסיסי, אני לא מקבל את זה שאין מחלוקת במציאות, יש מחלוקת במציאות. טוב,
הרב,
בכל
הרב, 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 אם נניח אריסטו ואפלטון היו נפקולי, נדמיין, איך הרב היה מדמיין ויכוח ביניהם על, על מושג אהבה? כן, אפלטון אומר, אהבה זה מושג, זה אידאה, מה שלא נקרא. מה היה אומר לא, אריסטו? בוא נמציא משהו אחר, הרי הם יודעים שמדברים על אותו דבר.
לא,
הם לא צריכים להגיד מילה כדי לדעת שמדברים בדיוק על אותו דבר.
לא,
השאלה, לא, מה הוא,
נניח... יש בתוכנו רגש כזה, אז מה? הוא לא מכחיש את העובדה שיש בתוכנו רגש כזה.
אז אולי זה כל הרעיון של, של אפלטון.
אבל לא, זה לא הרעיון של אפלטון, כי אם זה הרעיון של אפלטון, אז לא הייתה מחלוקת. אפלטון טען אחרת.
כלומר, על רגשות, אריסטו מסכים שזה דבר, אידאה או משהו,
לא, איסו, לא זאת עובדה,
מושג
קיים. שולחנות. אבל מה, מה הטענה כלפי אפלטון? הנה, תראה, יש פה שולחן לפניי, סימן שאין אידאת שולחן. בסדר, ברור שיש שולחן לפניי, גם אפלטון מסכים. השאלה, האם יש אידאת שולחן בעולם האידאות, שכל השולחנות בעולם הם איזשהו ביטוי שלה? זה הוויכוח בינו לבין אריסטו. הקיומו של דבר קונקרטי, זה כולם מסכימים שהוא קיים. חוץ מעוד פעם, סוליפסיסטים. אבל אפלטון ואריסטו לא מתווכחים על קיומו של העולם. העולם ודאי קיים. השאלה אם הדברים בעולם הם ביטויים לאיזה שהן אידאות מופשטות שקיימות גם הן, או שזה רק קטגוריות שאנחנו בעצם נמצאנו. אז אני רוצה להביא עכשיו עוד דוגמה נחמדה לעניין הזה. אני חושב שהיא ממחישה היטב את ה... את ה... רגע. ממחישה היטב את הטענה שהבאתי כאן. הנה, תראו. במתמטיקה עושים הבחנה בין צורות כמורות וצורות כאורות. עכשיו, אני אדבר על זה בלבטית, כן? סליחה ממתמטיקאים שיש כאן, אבל... בצורות כמורות, מה הוא רץ פה? שמואל, אתה רץ לי על הלוח, אני לא יודע בדיוק איך זה קורה הדבר הזה. אני לא מכיר את הדבר אחד, זה חדש פה, הפורמט הזה. טוב, בכל אופן, אז מה זה צורות, מה זה צורות כמורות? הלו, מה הוא עושה לי פה הבחור הזה?
זה אני קשקשתי.
לא, לא, אז אל תעשו לי פה בלגנים. אני צריך לעשות את זה באיזשהו אופן שרק אני אוכל לצייר פה, אבל אני לא כל כך יודע איך עושים את זה. זה חדש, הפורמט, אני לא... טוב, בכל אופן...
בצד שמאל יש שם את העיפרון עכשיו.
לא, אני יודע איך אני מצייר, אני לא יודע איך אני מונע מכם לצייר.
בדרך כלל למעלה, באמצע יש, יש כרטיסייה כזו, של whiteboard, ושם כאילו יש חץ, אם לא שינו את הגרסה, הרי שיש חץ ששם אפשר לשלוט בהגדרות מי יכול לגעת בזה.
שום דבר, תגיד don't, וזהו, מה?
שאלה איפה להגיד את הדונט. רגע, שנייה אחת.
כמו שעושים שר, אז יש למעלה אופציות של שר.
לא, אני לא מצליח לראות. טוב, אז בואו, אל תשחקו עכשיו כי אתם... זה מפריע לי פה, אני לא יודע איך מנטרלים את זה.
לא, זהו, לא נוגעים.
טוב, בכל אופן, אז תראו, במתמטיקה מבחינים בין צורות כאורות לצורות כמורות. צורות כאורות זה מלשון כערה, כן? אז זה מין משהו כזה.
כן.
וצורות כמורות זה משהו כזה, אוקיי? עכשיו, כשאני מדבר על צורות כאורות, אני מדבר עכשיו על צורות סגורות. הצורות סגורות... אז צורות כמורות למשל זה מין משהו כזה, זה לא בדיוק כמור, אבל נגיד שזה קו ישר, אוקיי? אז זה צורה כמורה, למה? כי כל הצדדים שלה הם לא כאורים, אוקיי? תחשבו שזה קו ישר לצורך הדיון. אז כל הצדדים שלהם לא כאורים. במקרה הזה אתם רואים פה יש איזושהי קערה קטנה, זה כן כאור. אבל ההנחה שצורה כמורה, זה צורה שהיא כמורה מכל הכיוונים, כאשר כמור זה או ישר או כמור. בסדר? כל מה שלא כאור נקרא כמור. ומה זאת צורה כאורה, זה למשל הצורה הזאת. הצורה הזאת היא צורה כאורה, למה? הצורה הזאת.
להפך.
אני מלא את הדבר הזה, בננה או ירח. למה זה כאור?
זה כמור.
בגלל שיש לו פן אחד, אתם רואים, יש לו גבול אחד שהוא כאור.
למה? זה כמור.
לא, זה כאור. הקהירות והכמירות היא כלפי מרכז הצורה. תראה.
אוקיי.
כזה הוא כמור. כשאתה מסתכל מפה, לכל הצדדים יש בטן החוצה. אוקיי? אז זה כמור. לעומת זאת, כשאתה לוקח בננה, אז פה זה לא כמור. למה? כי כשאתה מסתכל מפה, אז אתה רואה, יש פה בליטה כלפי פנים. בסדר? כיוון שיש בליטה כלפי פנים, אז זה לא כמור. אז מספיק שיש בליטה אחת במקום אחד כלפי פנים, אז זה לא כמור, אלא הכאור. אלא ההגדרות, אוקיי? עכשיו, יש משפט במתמטיקה שאומר שחיתוך של שתי צורות כמורות גם הוא כמור. אוקיי? במקום למחוק פשוט אני פותח שוב, זה אני עוד לא מכיר פה את כל הבלגן. אז תראו, למשל, נגיד שיש צורה אחת כזאת והיא כמורה, אוקיי? עכשיו יש עוד צורה כמורה, בסדר? החיתוך שלהם, אתם רואים, השטח הזה הוא כמור, גם כן כמור. וככה אם תעשו כל אוסף של צורות כמורות, כל שתי צורות כמורות, החיתוך שלהם הוא כמור, ואז כמובן גם מספר גדול יותר של צורות כמורות, כשתעשו את החיתוך הוא יהיה כמור, כי כל שתיים נותנות צורה כמורה, החיתוך שלה עם הצורה הבאה זה גם כן כמור, וכן הלאה. אז כל חיתוך של שתי צורות כמורות, או מספר צורות כמורות, הוא כמור. בסדר? זה משפט במתמטיקה. עכשיו, השאלה, איך מוכיחים את המשפט הזה? הבאתי פעם את הדוגמה הזאת, אני לא זוכר. איך מוכיחים את המשפט הזה? אוקיי. אז השאלה איך מוכיחים את המשפט הזה? עכשיו, כשתנסו להוכיח את המשפט הזה, אני מאמין, כי ככה לפחות היה אצלי, אני מאמין שאתם תיתקלו בקשיים לא פשוטים. לא קל להוכיח את המשפט הזה. עשיתי ניסיונות, ניסיתי לחשוב איזה אפשרויות יש, ניסיתי לבדוק, הרי ברור שכל קו כזה יהיה כמור, אבל השאלה מה קורה עם המפגשים? איך אני יכול להוכיח שגם המפגשים אף פעם לא שוברים את הכמירות של החיתוך, כן, של הצורה הזאת. בקיצור, לא קל להוכיח את זה, ובסופו של דבר, כן, מצאתי את זה פעם באיזה ספר, באיזה חנות ספרים משומשים בהרווארד, שם בארצות הברית, בבוסטון. אז זה ספרון טופולוגיה כזה לחובבים או משהו כזה. אז הוא אומר, הוא עובר להוכיח את המשפט הזה, אז הוא אומר ככה, בשביל להוכיח את המשפט הזה, קודם כל, כמובן, כמתמטיקאים, אנחנו צריכים להגדיר את המושג צורה כמורה. כי אחרת, כשחשבנו על זה כמו בלבטים, בלבטים לא יכולים להוכיח כלום. זאת אומרת, בשביל להוכיח משהו, צריך להגדיר את המושגים שמעורבים פה, אחרת לא עשית שום דבר. איך מגדירים את המושג צורה כמורה? זאת שאלת המפתח. עכשיו, מתברר שיש איזו הגדרה די פשוטה, וההגדרה אומרת כך, נגיד שיש לנו פה שתי נקודות בתוך הצורה, ואני עכשיו מחבר אותן אחת לשנייה, אתם רואים שכל הקו שמחבר את הצורות אחת לשנייה נמצא בתוך הצורה, נכון? את הנקודות. לעומת זאת בצורה כאורה, זה לא מתקיים. היי, מה הוא עושה? רגע. הנה, זה צורה כאורה. ובתוך צורה כזאת זה לא מתקיים. למה? קחו את הנקודה הזאת ואת הנקודה הזאת. עכשיו בואו נחבר אותם. אתם רואים שחלק מהקו נמצא מחוץ לצורה. זה אומר שהצורה היא צורה כאורה. אוקיי? אז יש לנו עכשיו הגדרה. ההגדרה של צורה כמורה זה צורה כזאת שכל שתי נקודות שתבחרו בתוכה, תחברו אותן בקו ישר, כל הקו נמצא בתוך הצורה. זה ההגדרה של צורה כמורה. אוקיי? עכשיו, רגע, נתמש עוד פעם בטכנולוגיה המתקדמת של לפתוח מחדש. אז עכשיו בואו נסתכל למשל על החיתוך של שתי הצורות הכמורות האלה. אוקיי, זה שתי צורות כמורות, ואני רוצה להסתכל על החיתוך ביניהם. מה אני צריך להוכיח כדי להוכיח שהחיתוך הוא צורה כמורה? אני צריך להוכיח שכל שתי נקודות בתוך הצורה הזאת, אם נחבר אותם, כל הקו יהיה בתוך הצורה. נכון? זה ההוכחה שהצורה היא צורה כמורה.
כן.
עכשיו, ההוכחה מאוד פשוטה. למה? שתי הנקודות האלה נמצאות בחיתוך. אז הן נמצאות גם בצורה הזאת וגם בצורה הזאת, נכון? זה שהן נמצאות בחיתוך, זה אומר שהן שייכות גם לצורה הזאת וגם לצורה הזאת. זאת המשמעות של חיתוך. חיתוך זה אוסף הנקודות שנמצאות בשתי הצורות הנחתכות. אז אם אני לוקח את שתי נקודות הקצה האלה, אם הן נמצאות בחיתוך, אז הן נמצאות גם פה וגם פה. עכשיו, כיוון שכל אחת משתי הצורות היא צורה כמורה, אז אם יש בתוכה שתי נקודות ואני מעביר קו ישר ביניהם, הקו צריך להימצא בצורה הזאת כי היא כמורה. אבל הוא צריך גם להימצא בצורה הזאת כי גם היא כמורה. ואם הוא נמצא גם פה וגם פה, אז הוא נמצא בחיתוך. מה שהיה להוכיח. הבנת מה שעשיתי?
מי אמר שכל שתי נקודות יענו על זה?
אני מראה לך. אם יש לך שתי נקודות בחיתוך, אז קודם כל אני יודע ששתי הנקודות האלה נמצאות גם בצורה הזאת וגם בצורה הזאת. אחרת הם לא היו בחיתוך, נכון?
כן, אבל אני צריך לנסות את כל הנקודות האפשריות,
מספיק
שירד לי זוג.
אתה לא צריך לנסות כלום, אתה צריך להוכיח. אז עכשיו אני לוקח שתי נקודות. אני יכול לטעון כל צמד של נקודות שאני אבחר בחיתוך, יש שייך גם לצורה הזאת וגם לצורה הזאת, זה נכון? על כל שתי נקודות.
כן.
נכון? עכשיו אני מחבר שתי הנקודות האלה בקו. עכשיו הקו הזה חייב להיות שייך לצורה הזאת, למה? כי זאת צורה כמורה ויש שתי נקודות בתוכה, אז הקו שמחבר אותם כולו בתוכה. נכון? ההנחה היא שזאת כמורה. אותו דבר זאת, גם זאת כמורה. אז אם שתי הנקודות נמצאות בזאת, אז גם הקו שמחבר אותם נמצא בזאת. אז זה אומר שהקו נמצא גם בצורה הזאת וגם בצורה הזאת, או במילים אחרות, הקו שייך לחיתוך. הוא נמצא בשתי הצורות. אז הוכחתי שאם יש שתי נקודות בקבוצת החיתוך, אז הקו שמחבר אותן, גם הוא נמצא בקבוצת החיתוך. זה אומר שקבוצת החיתוך היא כמורה. אתה יודע? עכשיו תראו איזה הוכחה פשוטה להפליא. זו הוכחה שילד יכול למצוא. אז למה הסתבכתי כל כך לפני כן? הסתבכתי כל כך לפני כן, בגלל שלא הגדרתי את המושג צורה כמורה. ברגע שהגדרתי את המושג צורה כמורה, פתאום ההוכחה הופכת להיות טריוויאלית. עכשיו תשימו לב, זה שיעורון קטן במתמטיקה פשוטה. אבל עכשיו תשימו לב למשמעות של הדברים. המשמעות של הדברים, האם באמת פתרתי את הבעיה? הרי אני שאלתי שאלה בלבטית. כן, לקחתי שתי צורות כמורות, ואני שואל, האם החיתוך שלהם, כן, כל בלבט נורמלי שואל את עצמו, שאתה לוקח שתי צורות כמורות, ואתה בודק את החיתוך ביניהם, האם הוא גם צורה כמורה? אין מי שלא שאל את זה את עצמו ביום מן הימים. אז מה אתה עונה על דבר כזה? לא יודע. עכשיו בא מתמטיקאי ומייעץ לי לפתור את הבעיה. איך נוכיח את הבעיה? בואו נגדיר את המושג צורה כמורה באופן שהגדרנו, שכל שתי נקודות הקו שמחבר אותן נמצא בתוך הצורה, ואחרי שהגדרנו את זה, אתה תראה שההוכחה היא מאוד מאוד פשוטה. נשארה רק בעיה אחת. מי אמר שההגדרה הזאת באמת מייצגת את המושג הבלבטי של צורה כמורה? זה make sense, כן? כל אחד מבין שזה מאוד מתאים למושג צורה כמורה, להגיד שכל שתי נקודות בתוך הצורה, הקו שמחבר אותם יהיה כולו בתוך הצורה. יש לך הוכחה שזה באמת מתאר את כל הצורות שהייתי קורא להן כמורות באופן בלבטי? אין הוכחה, זה הגדרה. אוקיי? עכשיו, מתמטיקאים מסוימים, תשאל אותם מאיפה באה ההגדרה, היא לא באה משום מקום, זאת, החלטנו שזאת ההגדרה, ומכאן והלאה אנחנו מתחילים לפעול. זה שרירותי, זה לא דורש הצדקה. הגדרה לא דורשת הצדקה, חלק ממתמטיקאים יגידו. אבל אם זה כך, אז אתה לא הוכחת שכל חיתוך של שתי צורות כמורות הוא כמור. כי אני שאלתי שאלה על העולם הבלבטי, ואתה ענית לי על המושג צורה כמורה כפי שמתמטיקאים מגדירים אותו. אני לא יודע אם זה אותו מושג. או בטח אתה לא יכול להגיד לי שיש לך הוכחה שזה אותו מושג. והרי מתמטיקאים דורשים הוכחות. זאת אומרת שאתה לא באמת הוכחת את המשפט שחיפשתי. זאת נקודה מאוד חשובה, שימו לב, היא עדינה קצת. אתה לא באמת הוכחת את המשפט שחיפשתי, שרציתי להוכיח. אתה הוכחת משפט אחר שנראה לי שהוא כנראה שקול, הוא יהיה אותו דבר, אבל נראה לי זה לא טוב בשביל מתמטיקאים, צריך הוכחות. ולכן בעצם מה שאני רוצה לטעון זה שהדרך הזאת שאותה עשינו לא באמת עזרה לי להוכיח את מה שחיפשתי. התוצאה בסופו של דבר נשארה לא מוכחת גם אחרי המהלך המתמטי. כיוון שכשאני שואל את השאלה בלבטית על עולם המושגים הפשוט שלי, אז בשאלה הזאת אין לי תשובה. יש לי תשובה בעולם המושגים המתמטי. אחרי שהגדירו את המושג צורה כמורה, על ההגדרה ההיא אני יכול להוכיח את המשפט. אבל מי אמר שההגדרה ההיא חופפת לתפיסה הפשוטה שלי של המושג צורה כמורה?
אוקיי, אבל אני לא בדיוק מסכים. אנחנו כבר יודעים שכל דבר בפיזיקה אין דבר של הוכחה. אני לא יכול להגיד שמשפט נוטון או משהו נכון. אין...
אז למה אתה לא מסכים?
אין עוד עוד משהו קשור בעולם בפיזיקה. אין הוכחות בעולם של פיזיקה.
אני מסכים לכל מה שאתה אומר חוץ מהמשפט הראשון. אמרת שאתה לא מסכים. למה אתה לא מסכים? אתה חוזר על מה שאמרתי. אני מסכים לגמרי. אין שום דבר בפיזיקה שיש לו הוכחה. והשאלה, מה שאני רק רוצה לטעון, זה השאלה שאותה שאלתי היא שאלה בפיזיקה, לא במתמטיקה. ולכן כשמתמטיקאי חושב שהוא הוכיח לי את זה, הוא טועה. הוא הוכיח משהו מקביל בעולם המתמטי. השאלה האם הדבר בעולם המתמטי מקביל למה שאני קורא בעולם הפיזיקלי, מה שקורה בעולם הפיזיקלי, זאת שאלה שלא יכולה להיות עליה הוכחה, ולכן בעצם אתה לא תצליח להכניס לי את הדבר הזה כהוכחה לעולם הפיזיקה. זו הוכחה בעולם המתמטיקה.
יש דברים שיש אקסיומה.
אוקיי, תעשה אקסיומה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל הוכחות אין כאן. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שכאשר אנחנו עברנו מהמושג הבלבטי של צורה כמורה, למושג המתמטי שמוגדר בצורה חדה, כן, זה בין שתי נקודות, קו שמחבר שתי נקודות שייך כולו לצורה, עשינו פה בעצם איזשהו סוג של קפיצה בלי לשים לב. אנחנו מבחינתנו זה היה נראה אותו דבר, אנחנו רק הגדרנו במילים את התחושה האינטואיטיבית שהייתה לנו לגבי צורה כמורה. אבל זה לא בדויק, לא בטוח שבאמת לחדת בצורה מלאה את התחושה הבלבטית, כן, האינטואיציה הפשוטה שלך לגבי צורות כמורות. זה נראה נכון, התחושה היא שזה נכון, אבל תחושות עם תחושות מתמטיקאים לא הולכים למכולת, פיזיקאים כן. אבל הנקודה היא שאם אתה טוען שהוכחת פה משהו, לא הוכחת כלום. אז למעשה, מה עזר לי המהלך המתמטי? אתה יכול להגיד, הוא עזר לי כי פרסמתי על זה פייפר. בסדר? זה עוזר למתמטיקאים. אבל במה זה עזר לי, כפיזיקאי או כפילוסוף? במה זה עזר לי? התשובה היא הבאה. זה בעצם צמצם את המרחב הלא מוכח שיש לי. זה לא ביטל אותו. תמיד יהיה חלק בעולם שלנו שהוא לא מוכח. כל מה שעושה, מה שעושה התהליך שתיארתי כאן, זה לצמצם אותו. בוא נכניס את כל החלק הלא מוכח לתוך ההגדרה. ההגדרה היא שיש לי צורה כמורה, מה זה צורה כמורה? כל שתי נקודות בתוכה, הקו שמחבר אותן, גם הוא שייך לצורה. זאת ההגדרה. עכשיו, בתוך ההגדרה הזאת מתחבא כל מה שאני לא יודע להוכיח על העולם. מכאן והלאה, אני יכול ללכת עם מתמטיקה ולהוכיח את זה בצורה פשוטה ומוכרחת. אוקיי? אז מה עשיתי? לקחתי בעיה שלא ידעתי מה לעשות איתה, כי אני לא יודע, לא הגדרתי, אני לא יודע איך להוכיח דברים, זה מין אינטואיציה כזאת של חיתוך של צורות כמורות הוא צורה כמורה, אבל אין לי דרך להתקדם להוכחה. ומה אני עושה? אני מצמצם אותה או מחלק אותה לחלק שהוא פיזיקה ולחלק שהוא מתמטיקה. החלק של הפיזיקה אומר, בוא נגדיר את הצורה הכמורה באופן הבא. בכל שתי נקודות, כל שתי נקודות בתוך הצורה, הקו שמחבר אותם הוא שייך לצורה. ועכשיו בא החלק של המתמטיקה ואומר, אוקיי, זאת ההגדרה, מההגדרה והלאה אני אוכיח לך את המשפטים כבר. זה כמתמטיקאי אני עושה. אבל אנשים לא שמים לב שיש פה צעד פיזיקלי בתוך העניין. איך בנינו את ההגדרות או את האקסיומות שלנו, אותו דבר, אבל ההגדרות והאקסיומות שלנו, בעצם אלה צעדים שלא שייכים למתמטיקה, אלה צעדים של פיזיקאי. הפיזיקאי אומר לך, זה מבחינתי ההגדרה של צורה כמורה. עכשיו יבוא המתמטיקאי ויוכיח משפטים על הצורות הכמורות. אבל כל הזמן ברקע יש את ההנחה שהמושג המתמטי של צורה כמורה הוא מקביל או שקול למושג הבלבטי או הפיזיקלי של צורה כמורה. ואת זה לעולם לא נצליח להוכיח. ולכן מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שכשמנסים להוכיח במתמטיקה טענות על העולם, לא באמת מוכיחים טענות על העולם. מוכיחים טענות על איזשהו קורלט מתמטי לעולם. אני בונה משהו כן מקביל למה שקורה בעולם, שמוגדר היטב מתמטית, ואני מוכיח לגביו כל מיני הוכחות. יש אגב הרבה מאוד אנשים שטוענים שזה בעצם גם מה שעושה הפיזיקה, שאנחנו מנסחים בצורה מתמטית את התופעות בפיזיקה, כל מה שאנחנו עושים אחרי זה עם הצורה המתמטית, אנחנו עושים את זה על הקורלט התיאורטי. אבל אני לא יודע אם זה נכון בעולם המעשי, אני מניח שזה אותו דבר, ולכן זה נכון. אבל מה שהוכחתי על המודל הפיזיקלי, זה לא בהכרח טענה על העולם. זאת שאלה גדולה בפילוסופיה של הפיזיקה. אבל okay. לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, בוא נשים לב, מה משמעותו של הצעד הזה? כשעשיתי את הצעד הזה והסתכלתי על המושג האינטואיטיבי הזה של צורה כמורה, ותרגמתי אותו להוכחה, להגדרה. שכל שתי נקודות בתוכו, הקו הישר שמחבר אותן גם הוא יהיה בתוך הצורה.
יש משהו שאני לא מבין.
אוקיי.
מה האינטואיציה אומרת לכל אחד מאיתנו, מה ההגדרה של, ההגדרה זה לא המילה הנכונה, איך אנחנו מבינים באינטואיציה של צורה כמורה?
כשאני אתן לך תשובה לשאלה הזאת, התשובה הזאת תהיה הגדרה.
בסדר, אבל זה האינטואיציה שלי והאינטואיציה שלך יכולות להיות שונות.
לא בצורות של הגדרה, אני אגיד לך זה עם הבטן החוצה. מתמטיקאים מתהפכים בקברם כשאני אומר דבר כזה, אבל זה כן, זה צורה שהבטן שלה כל הזמן החוצה מכל הכיוונים.
אז אם הבטן שלה החוצה מכל הכיוונים, זאת למעשה הגדרה. אז למה אני לא יכול להוכיח את ההגדרה שלנו?
לא, קודם כל יכול להיות שתוכל להוכיח על בסיס ההגדרה הזאת, אני לא יודע. אני חושב שיהיה לך מאוד קשה, אני ניסיתי ולא הצלחתי. אבל יכול להיות שאפשר גם על בסיס זה.
כי למעשה האינטואיציה שאתה קורא לאינטואיציה זה למעשה הגדרה.
לא, זאת לא הגדרה. הביטוי המילולי שלה זה
הגדרה. הבטן החוצה זה הגדרה.
הביטוי המילולי שלה זה הגדרה. האינטואיציה זה אותו דבר שהביטוי המילולי מנסה ללכוד. זה מחשבה בראש. אני לא יודע, ברגע שאתה מתרגם את זה למילים, כבר עשית איזשהו צעד של המשגה. כשאתה עושה את הצעד של ההמשגה בצורה חד משמעית, כי המושג בטן לא מוגדר היטב. לכן מתמטיקאים לא יאהבו את ההגדרה, מה זה עם הבטן החוצה.
לא יאהבו, בסדר, אבל בסוף זה הגדרה.
לא, לכן אני אומר. תמיד כאשר אתה מעביר את זה לתיאור מילולי, זה באמת יהיה הגדרה. אבל את מה אתה מתאר כך באופן מילולי? אתה מתאר באופן מילולי איזשהו סוג של מחשבה או אינטואיציה שיש לך בראש על המושג צורה כמורה. כל תיאור מילולי שתיתן לזה יהיה איזשהו סוג של הגדרה. מוצלחת יותר, מוצלחת פחות, אבל יש סוג של הגדרה. ואז אתה צריך להתחיל לעבוד.
מה ההגדרה של קו ישר, למשל? זה גם אינטואיציה, שיש לי אינטואיציה, מה זה קו ישר?
נכון?
אבל זה בדיוק רציני.
אבל זה מוגדר. זה מוגדר ואני משתמש בזה בהוכחות מתמטיות.
יכול להשתמש מתמטיות.
אני לא מבין מה ההבדל.
אני אתן עוד דוגמה. עוד דוגמה שזה מפורסמת. היה את כל המשפטים שהוא יוקליד לאלפיים שנה על קווים מקבילים וכן הלאה. ולפני 100-150 שנה בדיוק. חשבו, מה קורה אם אני חי על כדור או משהו ש... אז כל המשפטים הם לא נכונים. אם אני לא בגיאומטריה יוקלידית, יש עוד גיאומטריות שאפשריות. והנחה שלי שאנחנו חיים מגיאומטריה יוקלידית. זה הנחה.
כן. אני אגיע עוד מעט לגיאומטריות לא אוקלידיות. אבל אני רוצה רק לחדד את הנקודה הזאת. הטענה שלי, זה כשאתה מגדיר משהו, ואני אומר עוד פעם, הכל עם הבטן החוצה זה גם הגדרה. כל עוד המושג בטן נהיר לך דיו, אוקיי? ויכול להיות שאתה באמת על בסיס זה גם כן תוכל להוכיח את המשפט הזה. אז עשית מהלך מקביל למה שעשיתי כאן, זה לא ישנה כלום. בסופו של דבר הטענה שלי...
אני מסכים.
בסופו של דבר הטענה שלי... זה שהמעבר ממושג אינטואיטיבי, מופשט, לא מנוסח, להמשגה מנוסחת או להגדרה, הוא בעצם איזשהו מעבר שמנסה ללכוד במילים רעיון מופשט. עכשיו, מה זה הרעיון המופשט הזה?
אז זה נכון לכל דבר במתמטיקה. הקו ישר, הבאתי דוגמה, קו ישר. זה גם תרגום של זה.
זה נכון לכל דבר, לא רק במתמטיקה, זה נכון לכל דבר נקודה.
אנחנו מדברים עכשיו על המתמטיקה, זה נכון.
לא, אני מסכים לגמרי, רק פה הבאתי דוגמה, אבל זאת דוגמה, ברור שכל המושגים הם כאלה. ולכן, גם במתמטיקה, כשאתה מגדיר דברים, תמיד בבסיס יש סט של מושגים שאותם אתה לא יכול להגדיר. כי אתה תמיד, כל הגדרה מבוססת על מושגים.
אז למה היה צריך... למה היה צריך לכל הפלפול הזה של ההוכחה של זה? סתם אפשר להגיד קו ישר. קו ישר, איך אנחנו מגדירים?
זה בדיוק הנקודה. ברגע שאתה תגיד את המושג קו ישר, אני יכול להראות לך שיהיו משפטים במתמטיקה שלא תצליח להוכיח. לא תצליח. אבל אחרי שאני אגדיר לך את זה בצורה ברורה, את המושג קו ישר, אתה תראה שאני אצליח להוכיח, בדיוק כמו שעשיתי כאן.
בסדר, אוקיי,
זה בדיוק הנקודה.
זה דוגמה, אבל זה דבר מאוד כללי,
מה שאתה אומר. האם זה שייך למושג של אי אפשר לסמסם? איך אתה מבין את זה? יש כל מיני דרכים להבין את זה. דרך אחד אולי, זה בדיוק ככה, שזה מושג מופשט, ולא שייך למציאות.
אני לא יודע למה זה קשור לאי אפשר לצמצם, למשפט האחרון אני מסכים. זה מושג מופשט ושייך לעולם האפלטוני, נגיד לעולם האידאות, וכשאני רוצה להעביר אותו למילים, אני בעצם הופך אותו למשהו קונקרטי. אני מחבר את האידאה אל ההופעות שלה בעולם. אידאת המשולש זה משהו שקיים בעולם האידאות, או הצורה הכמורה. ובעולם שלנו יש צורות כמורות ספציפיות, הצורה הזאת, והצורה הזאת, והן כולם כמורות. ואז אני שואל את עצמי, מה משותף לכל הצורות האלה? מה שמשותף לכל הצורות האלה, זה בעצם התכונות של האידאה בעולם האידאות האפלטוני.
לא, אבל יש דרך אחר להבין אי אפשר לצמצם. זה לא עניין שזה מופשט, ואי אפשר באמת במציאות למצוא את הנקודה המצומצם. אלא הפשט הוא באמת, יש את ה... את הנקודה הזאת, אלא לבן אדם אי אפשר לדייק כל כך.
לא, זה, לכן אני אומר, לכן אני אומר שאני לא מבין את הקשר לסוגיית אי אפשר לצמצם. בסוגיית אי אפשר לצמצם אני מסכים איתך, וזה מחלוקות ראשונים בשאלה הזאת. זה לא מהראשונים, זה כבר מתחיל בגמרא. אם זה צמצום בידי שמיים או צמצום בידי אדם, יש מחלוקות האם מחלוקת אפשר לצמצם זה רק בידי אדם או גם בידי שמיים, וזה בדיוק השאלה. האם זה לא קיים בכלל, או שזה קיים, רק בני אדם לא יודעים לדייק. אבל אני מדבר על שאלה אחרת. השאלה של ההגדרה היא לא שאלת הצמצום. שאלת הצמצום זה שאלה על שיעורים. האם אתה יכול לקלוע בדיוק ל-50 ממה, כן? שאלות רבי ירמיה. אבל פה אני לא מדבר על זה. אני מדבר על שאלה של הגדרה מול המושג המוגדר. זו לא שאלה של אפשר או אי אפשר לצמצם. אבל כמובן שהמחלוקת בין אריסטו לבין אפלטון היא שקולה למחלוקת שאתה תיארת לגבי אפשר או אי אפשר לצמצם. כי אריסטו טוען שהדבר המופשט הזה שאותו אנחנו מנסים ללכוד לא באמת קיים, אין דבר כזה באמת. זאת המצאה שלנו. אנחנו לוקחים אוסף של צורות כאלה, רואים שמבחינתנו נראה שיש להם איזושהי תכונה משותפת, אנחנו מגדירים את התכונה הזאת בתור גמירות, נוח לנו לדבר עליה. לעומת זאת, אפלטון טוען שאנחנו דרך הצורות הקונקרטיות האלה מבינים שיש מושג אפלטוני בעולם האידאות שנקרא גמירות, ואז אנחנו מתבוננים בעצם עליו. אולי דרך הצורות, אבל אנחנו מתבוננים עליו ומנסים להבין מה הוא אומר. וזה בדיוק הנקודה שאפלטון רואה את התהליך שתיארתי כאן כתהליך של תצפית. זאת אני מסתכל על עולם, על האידאה הזאת של הכמירות בעולם האידאות האפלטוני ומנסה לתאר אותה במילים שלי. ככה אני יוצר הגדרה. אוקיי? הגדרה זה תוצאה של תצפית. זה תיאור של אובייקט שאני צופה עליו. איפה ההשלכה? ההשלכה היא, למשל, הרבה פעמים תשאל מתמטיקאים, תגיד, זה הגדרה נכונה או לא? אז אני אגיד לך, מה זאת אומרת, אין דבר כזה הגדרה נכונה, מה זה הגדרה נכונה? אם זאת, אתה יכול להגיד, אתה יכול לשאול אם היא עקבית, אם היא לא כוללת סתירה בתוכה, אבל מה זה הגדרה נכונה? אם זאת ההגדרה שלך, זאת ההגדרה שלך, אין דבר כזה נכון ולא נכון. אבל בהסתכלות האפלטונית זה לא ככה. בהסתכלות האפלטונית יש הגדרות נכונות והגדרות לא נכונות. אם ההגדרה לא לוחדת את האידאה האפלטונית כמו שצריך, אז היא לא הגדרה נכונה. וזאת בדיוק השאלה. האם הטענה שכל שתי נקודות בצורה, אם תחבר אותם בקו, כל הקו יהיה בתוך הצורה, האם היא לוחדת עד הסוף את האידאה האפלטונית של צורה כמורה? שזו התחושה האינטואיטיבית שאיתה יצאתי לדרך, מה שהיה לי בהתחלה. וזה הוויכוח. אם זה לוחד עד הסוף, אז הוכחת. אבל אתה לא יכול להוכיח לי שזה לוחד עד הסוף. זו תחושה
הרב, הרב. הרב,
לוחד עד הסוף. כן.
הרב, אם אני מבין את הרב שבעצם... אי אפשר להוכיח שההגדרה לוחדת את כל המושג, את כל האינטואיציה של המגדיר, אז אפשר אולי אפילו להגיד יותר חריף, כיוון שאני חושב למשל שאינטואיציה זה גם סוג של רגש, ורגש הרי אי אפשר להגדיר, אי אפשר, בשום צורה הרב הגדגים לנו בעבר על צבע וכולי, אי אפשר להגדיר, אז אפשר להגיד שזה גל, גל, גל אור כזה או אחר, נניח האדם יגיד, יגדיר, ינסה להגדיר אהבה, אז הוא יגיד נניח נחליט שאהבה תמיד בדקנו ותמיד הדופק עולה, שהוא נזכר בזה. אז נתחיל עכשיו להוכיח ולדון ולהגיד, הגדרה של אהבה זה דופק שעולה ב10%. אז ברור שזה לא לוחד את הדבר עצמו, אבל יכול להיות שמבחינת הוכחה זה יהיה פרקטי ומעשי, אבל אין סיכוי, אף אחד גם לא, אדם הגיוני לא יגיד שזה, שהגדרה לוחד.
אבל בצורה כמורה, התחושה שלנו שזה כן לוחד.
שזה כל המהות של צורה כמורה ששני הנקודות בתוך הקו מתחברות?
כן. כל התכונות האינטואיטיביות שאתה תחשוב על צורה כמורה, אני יכול להראות לך שמתקיימות בצורה שמוגדרת באופן המתמטי הזה.
לא, אבל שזה לוחד את ההרגשה, שזה מגדיר אותה, זה מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו
מדברים. כן, כן. אז זה שקול, מה זה לוחד? זה שקול לגמרי לדיאגנוזה שתיתן לך התחושה. הגדרה דרך ההיקף והגדרה דרך התוכן.
אז הנה, אני
שומע את כל הצורות בעולם לצורות כמורות.
לא, אבל עדיין, הרב, עדיין אני אומר, אם נניח, כל מי שאוהב, הדופק שלו עולה ב10%. ככה, בדקנו במיליארדי בני אדם, זה מה שקורה. אז מישהו יבוא ויטען שזו הגדרת אהבה שהדופק עולה מ-90 ל-120?
לא, זה כבר שאלה של מה אתה מחפש בהגדרה. אני מסכים איתך.
לא,
ברור שאתה יכול להגיד שהדבר הזה הוא בסך הכל קורלטיבי. זאת אומרת, אני יכול להבחן כל אדם שהוא כן אוהב או לא אוהב לפי הדופק, ועדיין לא הבנתי באמת מה זאת אהבה. זה אני מסכים. אבל במובן המתמטי, כשאני אומר שההגדרה הזאת לוחדת את המושג האינטואיטיבי, אני מתכוון לומר שהמיון של הצורות שיעשה אדם שמצויד בתחושה האינטואיטיבית, יהיה בדיוק אותו מיון כמו המיון של הצורות שיעשה מתמטיקאי לפי ההגדרה הזאת.
אבל תמיד, אפילו במתמטיקה, אפילו לפי מתמטיקה, מה זה הוכחה? תמיד אתה יכול ללכת, לא, אתה צריך יותר הנחות. זאת אומרת, כל הוכחה יש הנחות, אקסיומס, כן? שאתה מבסס את ההוכחה שלך עליו. ואתה יכול להגיד, אוקיי, יש לך הנחה, אבל אבל ההנחה הזאת באמת הוא מבוסס על הנחות יותר, מה זה נקודה, מה זה תת, מה זה, תמיד יש הנחות ותמיד אתה יכול לדייק יותר.
נכון.
עד שאתה מגיע לאין זה הנחות שאתה אומר שאי אפשר.
אוקיי. בסדר.
אז אני רק אומר שכשאתה אומר שהנחות, שאם זה מתאים להרגשה שאנשים אומרים, זה תמיד ככה, אפילו כשאתה מגיע להוכחה מתמטית, אתה גם כן יכול להגיד, אוקיי, אבל מה זה ההנחות שהמתמטית יש, אני רוצה לדייק יותר, תמיד יש, אני לא רואה.
זה בדיוק הטענה שטענתי כאן, לא הבנתי. זה מה שאמרתי כאן, אמרתי, הנה הוכחתי לך עכשיו שכל חיתוך של שתי צורות כמורות גם הוא כמור. ואני שואל, רגע, זאת באמת הוכחה? מי אמר שההגדרה שלך לצורה כמורה היא באמת מדויקת או מתאימה לגמרי לאינטואיציה? יכול להיות שצריך לרדת יותר פנימה ולהגדיר את זה בצורה אחרת, ופתאום תגלה שיש הבדלים. זה בדיוק מה שאני טענתי.
אבל עוד דוגמה לאותו הדבר זה בצבע. אי אפשר להגדיר מה זה האדום. כל אחד, אבל אם אני מתרגם את זה לתדר של איזה גל, אני יכול להוכיח כל מיני דברים. האם זה הגל הזה בדיוק זה האדום שאני רואה בעיניים? אולי כן, אולי לא.
לא, ברור, זה צבע אדום, זה מושג הכרתי. זה לא מושג שקיים בעולם. מה שקיים בעולם זה גל אלקטרומגנטי, במקרה הטוב. אבל הצבעים זה מה שקיים אצלנו בהכרה, זה ברור. אבל לכן אמרתי שכשאני מדבר על השאלה האם ההגדרה לוחדת את המושג, אני מתכוון לומר במובן הדיאגנוסטי. זאת אומרת, שכל החלטה שאני אקבל על העולם באופן אינטואיטיבי, תתקבל גם על ידי ההגדרה. זה יהיה אותו אוסף של הגדרות. דיברנו על ההגדרה דרך ההיקף ודרך התוכן של מושגים, דיברנו על זה מתישהו בעבר, כן, שאתה מגדיר מדינה דמוקרטית.
מרווה עם אדום וכחול או משהו, אני מקבל צהוב או משהו כזה, זה כל מי שמצייר יודע את הדברים האלו.
אוקיי.
אני רוצה להוכיח, אני חייב להתחיל עם גלים ותדירות.
זה בדיוק אותו דבר, נכון? זה בדיוק.
כל מי שקבל יודע מה יהיה התוצאות.
אבל זה בדיוק אותו דבר מה שאני אומר, זאת אומרת, אתה צריך להגדיר את הדברים בהגדרה דיאגנוסטית. מה זאת אומרת? ההגדרה אמורה לתת את אותה דיאגנוזה כמו התחושה האינטואיטיבית. זה לא אומר שמי שמחזיק בהגדרה מבין את מלוא התחושה האינטואיטיבית, כמו עם דוגמת האהבה מקודם. אבל זה כן אומר שמבחינה דיאגנוסטית, ההגדרה הפורמלית תיתן לך את אותן דיאגנוזות כמו התחושה האינטואיטיבית. זה אני קורא פה ללכוד את התחושה האינטואיטיבית. אין פירושו להבין את משמעותה ואת הקונוטציות שלה. את זה, זה פרשייה בפני עצמה, פרשייה אחרת. גם עליה דיברנו בעבר, אבל לא, לזה אני לא נכנס כאן. כשאני מדבר על השאלה, האם ההגדרה של צורה כמורה לוחדת את המושג האינטואיטיבי צורה כמורה, אני מתכוון לומר רק במישור הדיאגנוסטי. אם מישהו ימיין צורות לכמורות ולא כמורות באינטואיציה, ומישהו אחר ימיין צורות לכמורות ולא כמורות לפי ההגדרה הפורמלית, האם יצא אותו מיון? האם הם יקבלו את אותן קבוצות? אם כן, אז מבחינתי ההגדרה הזאת מצוינת. בסדר? זאת הטענה. אז מה שאני רציתי להראות דרך הדוגמה הזאת, זה שהמעבר מהמושג האינטואיטיבי להגדרה, הוא בעצם, לפי אפלטון לפחות, הוא בעצם מעבר שהוא סוג של תצפית. אני מסתכל על אידאה בעולם האידאות האפלטוני, ואני מכניס אותה למילים, וכך אני בעצם יוצר הגדרה. כשההגדרה זה לאסוף את אוסף התכונות המהותיות של האידאה הזאת שבה אני צופה. אתם יודעים, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, מישהו אמר פעם, הביא פעם בפילוסופיה אנליטית, זה דוגמה שמביאים מדי פעם, אולי זה קריפקה הביא את זה, אני לא זוכר כבר. נגיד שאנחנו מדברים על מרכז המסה של גלקסיית שביל החלב ביום שישי ה-27/9/2024, כן היום. בשעה 9:55, כן, זה השעה של עכשיו. עכשיו, בשביל להבין את ההגדרה הזאת, אתה צריך להבין המון מושגים. צריך להבין שעות, מה זה 9, מה זה 50, מה זה 5, מה זה גלקסיה, מה זה שביל החלב, מה זה מרכז, מה זה מרכז כובד. המון המון דברים צריך להבין כדי להבין את מה שאמרתי עכשיו. אבל אתם מבינים מה בעצם, על מה בעצם מצביעה ההגדרה הזאת? על איזושהי נקודה במרחב, בחלל, נכון? איזושהי נקודה בחלל היא מרכז הכובד של הגלקסיה צביל החלב ביום שישי בשעה זו וזו, בתאריך זה וזה, בשעה זו וזו. רק אני תיארתי אותה בכל מיני תיאורים שהם דורשים המון ידע בשביל להבין אותם. אבל בעצם כל התיאור הזה, מה הוא עושה? הוא מצביע על נקודה מסוימת במרחב. הנקודה הזאת, המסוימת הזאת, יכולתי להצביע עליה באצבע, הנה הנקודה הזאת. וזה אותו דבר כמו ההגדרה. ההבדל, לפי ברטרנד ראסל, במאמר שלו על ההצבעה, 1905, כן, השנה שאיינשטיין עשה את המהפכות שלו, אז הייתה גם שנה מהפכנית בפילוסופיה. ב-1905 התפרסם המאמר על ההצבעה של ברטרנד ראסל, שנחשב כפותח הפילוסופיה האנליטית. בכל אופן, אז במאמר שלו על ההצבעה, הוא מדבר על שתי צורות להצביע על דברים, או לייצג דברים, אם תרצו. יש הצבעה ישירה, פשוט אני אומר, הנה, הנקודה הזאת, ויש הצבעה דרך תיאור. אני מתאר, הנקודה הזאת זה מרכז הכובד של הגלקסיה היא בתאריך זה, בשעה זו, וכו' וכו'. התיאור יכול לדרוש המון המון ידע, אבל הוא בסך הכל מצביע לי על אותה נקודה שהייתי יכול להצביע עליה באצבע. זה שתי צורות שונות להצביע על הנקודה הזאת, וברטרנד ראסל דן בשאלה, מה בכל זאת ההבדלים בין שתי צורות ההצבעה? כן, זה כמו להתייחס לבן אדם, אז אני יכול להגיד זה דוד בן גוריון, דרך, להתייחס אליו דרך השם שלו, או לתאר אותו, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. שתי האמירות האלה, השם והתיאור, מתייחסות לאותו אדם. התוכן שלהם הוא לכאורה אותו תוכן. אבל אתם מבינים שהתיאור דורש המון ידע להיות מה זה ראש, מה זה ראש ממשלה, מה זה מדינה, מה זה מדינת ישראל, מה זה ראש ממשלה של מדינה, וכן הלאה. זאת אומרת, את כל זה אתה צריך לדעת בשביל לדעת מי זה דוד בן גוריון, אבל יש אופציה אחרת. אני אצביע לך, הנה זה דוד בן גוריון. אני אצביע לך עליו. עכשיו, כשאני מתאר לכם את דוד בן גוריון בתור ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, התיאור הזה לוחד את דוד בן גוריון, כי אין עוד מישהו שנענה לתיאור הזה, נכון? אין עוד אדם שהתיאור הזה נכון גם לגביו. אם הייתי אומר הוא ראש ממשלה, היו עוד בני אדם. יש עוד בני אדם שהם ראשי ממשלה. האם אני אומר ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, אז רק בן אדם אחד. זה רק דוד בן גוריון. אין מישהו אחר שנענה לתיאור הזה. אוקיי? אבל זה עדיין, אם אני אגיד לך את זה, אתה עדיין לא מכיר את דוד בן גוריון. אתה לא מבין מי זה דוד בן גוריון, אתה לא תופס את הבן אדם, אתה יודע מי הוא. זאת המשמעות שדיברתי עליה כאן, כשדיברתי על ההגדרה, כאילו היא לוחדת. לוחדת במובן המיון, הדיאגנוסטי. עכשיו, מי שיצויד בהגדרה הזאת, הוא יעבור על כל הבני אדם בעולם ויחלק אותם. אז הוא יגלה שדוד בן גוריון הוא מקיים את ההגדרה, וכל השאר לא מקיימים את ההגדרה. אני, כמי שמכיר את דוד בן גוריון, גם יכול להגיד, זה דוד בן גוריון, כל השאר הם לא דוד בן גוריון. אנחנו נגיע לאותה חלוקה של אנשים. במובן הזה, ההגדרה הזאת היא הגדרה טובה. זה לא אומר שמי שאומר, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, יכול לתאר את דוד בן גוריון על כל תכונותיו, ההיסטוריה שלו והביוגרפיה שלו, לא, הוא לא מבין מי זה דוד בן גוריון, אבל הוא יודע להצביע עליו.
אבל מצד שני, אם אני מדבר על דוד בן גוריון, אני מניח שיש עוד אנשים עם אותו השם.
לא, אז
אני חייב להגיד, איזה? או, אני מדבר על ראש הממשלה.
לא, זה לא משנה, אז... אז אני אעשה, אז יש שני יוסף בן שמעון בעיר אחת. אז מה עושים? אז כותבים יוסף בן שמעון בן לוי. תמצא את השרשרת שהיא כבר משאירה רק בן אדם אחד. לא, לא חשוב, זה לא מהותי. אני מדבר על שם כזה שהוא כבר ייחודי רק לבן אדם אחד. אם אתה צריך להוסיף עוד אבות בשרשרת, אז תוסיף.
אז בדיוק, אז באמת אתה מוסיף, אתה מוסיף הגדרה. אולי לא הגדרה מלאה, אבל תמיד
לא, לא אולי... זה הצבעה. הגדרה זה אוסף של תכונות. שם הוא לא תכונה, הרי יכלו לקרוא לו גם אחרת, במקרה קראו לו ככה. שם זה צורה להצביע ישירות על האדם, לא לתאר אותו, על המושג, לא לתאר אותו. זה כמו כשאני אומר מדינה דמוקרטית. אני יכול להגיד מדינה דמוקרטית זה מדינה כמו אנגליה, ארצות הברית, ישראל, ספרד, צרפת, לא יודע, כל מיני, לתת את רשימת המדינות הדמוקרטיות. ואני יכול להגיד מדינה דמוקרטית, דיברתי על הדוגמה הזאת, אני יכול להגיד מדינה דמוקרטית זאת מדינה שיש לה תכונות כאלה וכאלה, הפרדת רשויות, חופש, הצבעות, בחירות דמוקרטיות וכדומה. אוקיי? זה תיאור דרך ההיקף, אקסטנסיבי, וזה תיאור דרך התוכן. אינטנסיבי, אוקיי? זאת אומרת, שני התיאורים האלה הם זהים במובן הדיאגנוסטי. אבל שניהם ייתנו לי את אותה רשימת מדינות כדמוקרטית ואותה רשימת מדינות כלא דמוקרטית. אבל ברור שאין להם את אותו תוכן. ההגדרה דרך ההיקף לא אומרת לי כלום על מה זה מדינה דמוקרטית. היא רק מצביעה, היא נותנת לי רשימה, ודיאגנוסטית אני יכול לדעת איזה מדינה היא דמוקרטית ואיזה לא. אם היא בקבוצה הזאת אז היא דמוקרטית, ואם לא אז לא. אז דיאגנוסטית זה עושה את העבודה. אבל תשאלתי רגע, אבל מה זה מדינה דמוקרטית? באמת, במהות, אין לי מוצג. אני יכול להגיד לך, זה ספרד, צרפת, אנגליה, בסדר, אבל זה לא, תמיד, והגדרה מהותית זה מקביל השם, כאילו. הגדרה דרך ההיקף זה השם. לעומת זאת, מה שאנחנו קוראים הגדרה באמת, זה הגדרה דרך התוכן, זה הגדרה דרך המאפיינים, זה לא שם, זה תיאורים. בסדר? אז במובן הזה, נגיד, הצורה כמורה זה שם. אם אני מבין את זה אינטואיטיבית, אז אני מבין מה זה צורה כמורה. הגדרה של המושג צורה כמורה, זה אוסף של מאפיינים של המושג צורה כמורה, שייתן לי את אותה דיאגנוזה כמו האינטואיציה של צורה כמורה. אבל המעבר מזה לזה, הוא מעבר מאידאה אפלטונית להגדרה אריסטוטלית. ולכן, אם אתה טוען שלא הגדרת נכון צורה כמורה, נגיד, אם מישהו היה מנסה להציע לי הגדרה, תמיד עם הבטן החוצה. למשל, הגדרה ששמואל הציע קודם. ואז הייתי מוצא איזושהי צורה שכולנו מבינים שהיא כמורה, אבל שם אני לא רואה את הבטן החוצה. אגב, באמת לא רואים, כי צורה ישרה זה גם נקראת כמורה. אז לא עם הבטן החוצה, עם הבטן לא פנימה. זה הגדרה יותר נכונה. אבל נגיד שאני אמרתי עם הבטן החוצה, ומצאתי קו ישר, אז זה לא מתאים. לא מתאים. אז מישהו יגיד לי, תראה, זאת הגדרה לא נכונה. זאת אומרת, הגדרה לא נכונה. זאת ההגדרה שלי. מה זה לא נכונה? לא נכונה כי היא לא קולעת למושג האינטואיטיבי של צורה כמורה. המושג האינטואיטיבי של צורה כמורה נותן לי דיאגנוזה אחרת מאשר ההגדרה הזאת. אז ההגדרה לא נכונה. מה זאת אומרת לא נכונה? זה אומר שיש איזשהו מושג כזה בעולם האידאות שההגדרה מנסה להתאים לו, ואם היא לא מתאימה לו, אז היא לא נכונה. ולפי אריסטו אין דבר כזה הגדרה לא נכונה. הגדרה מעצם היותה כזאת, זאת ההגדרה. היא לא אמורה לקלוע לשום דבר אחר. אז אין דבר כזה נכונה ולא נכונה. זאת רק לפי אפלטון יכולות להיות הגדרות לא נכונות. לפי אריסטו הגדרה מעצם היותה הגדרה, זה מה שקובע. היא לא צריכה להתאים לשום דבר אחר שבחוץ. אז אין דבר כזה הגדרה לא נכונה. אבל אנחנו כולנו מרגישים שיש דבר כזה הגדרה נכונה ולא נכונה לצורה כמורה. אם הייתי מציע לכם, צורה כמורה זה תמיד משהו שיש לו בטן עגולה. כולכם הייתם אומרים, מה פתאום? לא נכון. הבטן יכולה להיות גם אליפטית, יכולה לבלוט בצורה כזאת, בצורה אחרת. הגדרה לא נכונה. מה זאת אומרת לא נכונה? כך אני מגדיר צורה כמורה, מה לא נכון? אז זה ההגדרה שלי. לא. כי אתם מבינים שההגדרה מנסה ללכוד איזשהו מושג שקיים עוד לפניה. ואם היא לא מצליחה ללכוד אותו, אז זאת הגדרה לא נכונה. זה אומר שבעצם יש פה תפיסה אפלטונית. אוקיי, זה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אבל אנחנו מסיימים כאן. יש איזה הערות או שאלות?
מה המסקנה של ברטרנד ראסל במאמר הזה?
לא מסקנה, הוא עושה הבחנה בין שתי צורות ההצבעה.
עד כמה הן חופפות ועד כמה באמת אחת היא פחות?
אתה לא יכול לענות על שאלה כזאת. אתה יכול לענות על שאלה כזאת שתיתן לי הגדרה למושג מסוים והשם שלו, ואז אני יכול לראות האם זה מתאים או לא מתאים. אי אפשר להגיד באופן כללי עד כמה הן מתאימות. ההגדרות המדויקות מתאימות לגמרי, אבל מי זאת הגדרה מדויקת? אני לא יודע.
הרב דיין טוען שיכולה להיות הגדרה שתקיף את כל המושג.
דיאגנוסטית.
לא, דיאגנוסטית זה אין ויכוח. לא, זה לא מעניין.
דיאגנוסטית.
אבל אנחנו דיאגנוסטית בוודאי שזה נכון, כלומר אני מבין אבל שזה אפשרי, אבל השאלה אם יש אפשרות שהיא תקיף את כל מה שמקיף האינטואיציה שלנו.
אני חושב שלא, אבל בטח לא טענתי את זה. אני מדבר רק דיאגנוסטית.
דיאגנוסטית זה ברור.
אוקיי.
אבל יש הבדל, אם זה הצבעה של תיאור, אז אתה גם כן יכול להוכיח שאלות דומות, לדוגמה, אם עכשיו אני אומר מה זה מדינה דמוקרטית, ואתה נותן לי רשימה, אז מחר אני שואל אותך מה זה מדינה דמוקרטית, אולי יש עוד מדינה חדשה, ומה שהגבת אתמול זה לא שייך היום.
נכון,
אבל אם זה תיאור של התיאור, זה גם כן יעזור לי גם כן היום
ברור לגמרי, יותר מזה אני אגיד לך. הגדר, זה דיברנו על זה, אני חושב שדיברנו על הגדרות דרך הרכב ודרך התוכן. ואמרתי שאם אתה תשאל אותי עכשיו על מדינה חדשה, האם היא דמוקרטית או לא, ההגדרה דרך ההיקף לא תעזור לי. אני צריך לקחת את ההגדרה דרך ההיקף, להוציא ממנה את ההגדרה התוכנית, לנסות ולהבין מה משותף לכל האובייקטים שנמצאים בהגדרת ההיקף הזאת, ורק אז אני אוכל לנסות ולענות על השאלה, מה עם המדינה החדשה. את ההגדרה דרך ההיקף לא תעזור לי לגבי מדינה חדשה. אני צריך לעשות את תהליך ההמשגה הזה, בדיוק מה שעשינו בצורה הכמורה. תגיד, אתה תהיה בעולם עקום, בעולם עקום, ואתה תשאל את עצמך, האם הצורה הזאת היא כמורה או לא, מרחב עקום, כן, צורה כמורה, לא תוכל לענות עליה עם התשובה של הבטן החוצה. אתה תצטרך להבין מה זה נקרא כמירות במובן המתמטי, ואז ליישם את זה על מרחב עקום, ורק אז לענות.
אז זאת אומרת שההצבעה של הגדרה הוא יותר בסיסית.
הוא יותר פרודוקטיבי, הוא יותר יעיל.
כן.
כן. לכן עושים אותו. אחרת מה הבעיה? תישאר עם המקור, תישאר עם התחושה שלך. הרי כל מה שאתה רוצה זה רק להגדיר טוב את התחושות שלך. אבל בשביל מה להגדיר אותם? תישאר עם התחושה. לא, כי הרבה פעמים כשאני מגדיר אותה, אני מצליח לעשות דברים שעם התחושה לבד אני לא מצליח. כמו ההוכחה שעשיתי כאן. עם התחושה לא הצלחתי להוכיח שחיתוך של שתי כמורות הוא כמור. ברגע שהכנסתי את זה לתוך הגדרה, הצלחתי. אוקיי. שבת שלום, בשורות טובות.
שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת טובה.